ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף עין גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע עמוד בשורה ראשונה בשורות הרחבות. אלו הן שטוקי, כך ראינו במשנה, כל שמכיר, וראינו במשנה שהוא מכיר את אמו אבל לא מכיר את אביו, ולכן הוא נקרא שטוקי, כי כשהילד פונה לאיזושהי גבר ואומר זה אבא, היא האמא משתיקה אותו. כעת נפנה לשוליים כדי להבין למה סימנו את הדברים כמו שאתם רואים תחת הכותרת נושא/מבנה. אתם רואים צורה שאנחנו קוראים צורת כתר. אנחנו הבלטנו את רבה כאן באותו צורה, פסקי רבה בעניין שטוקי ואסופי, שדבר תורה ומדורייתא כשרים לבוא בקהל, וכל איסורם רק דרבנן. אנחנו גם מבליטים את הביטוי ומה טעם אמרו לגבי שטוקי ואסופי שהם פסולים. בנוסף לכך נראה את צורת בית, הסברים למה הרבנן אסרום. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבה, תשימו לב, השורות הבאות מסומנים כנקודה ארוכה, שש שורות. דבר, אמר רבה, דבר תורה שטוקי כשר. אנחנו מדברים על ילד שמכירים שאימו פנויה. מה הייתה אמה? למה מן התורה שטוקי כשר? כשאנחנו אומרים כשר, אגב, זה אומר שהוא יכול להתחתן עם בת ישראל. התשובה, רוב כשרים אצלה ומיעוט פסולים אצלה. מי המיעוט? ממזירים או קרובי משפחה שהם איסורי ערווה. רש"י בשורה ראשונה מתחת לגמרא כותב, רוב כשרים אצלה דכיוון דמכרים את אמו דפנויה אי, רוב העולם כשרים אצלה שאין הרוב ממזירים וקרובים שהוולד מהם ממזר, ואף עובי כוכבים ועבד אם בא עליה אין הוולד ממזר. אמנם זה דבר ששנוי במחלוקת, אבל אנחנו נוקטים בכיוון הזה ש עבד או עובד קוראים שהבא בת ישראל אין הוולד ממזר. אנחנו חוזרים לגמרא. אז שוב פעם, לגבי שטוקי, הוולד מן התורה כשר, כי רוב הסיכויים שהוולד שיצא מאישה פנויה כשר. ואי אז לי אינהו לגבה, אם הפסולים שהזכרנו היו עוזבים את מקומם והולכים לאישה, יש כלל, כל דפריש, כל מי שעוזב את מקום קביעותו ומגיע למקום אחר, מרובה פריש, זה אומר לנו שהוא בא מן הרוב, וכפי שאמרנו, רוב כשרים. מהי אמרת? מה תרצו להגיד אולי כנגד זה? מאיזו טעם תבוא לפוסלו? דילמה אז לה איהי לגביו, אולי האישה, הבת ישראל, הלכה להם, הווה לי קבוע, אם היא הלכה למקומם, איפה שהממזר גר, איפה שהערווה גר, אז זה נקרא שהיא נמצאת במקום קביעותם, והכלל אומר, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אנחנו במסגרת השיעור שלנו רק מציינים ולא לא מלמדים את הרקע של הכללים האלו, אבל הם נקרא להם גזירות הכתוב, ומקבלים אותם באופן אקסיומטי. ואם היא הייתה הולכת להם, זה אומר שהיא הלכה למקום קביעותם, והכלל אומר, כל קבוע כמחצה מחצה דמי. בכל זאת, למרות שזה מעלה את האחוז של הספק לכיוון איסור, בניגוד למה שאמרנו מקודם, כל דה פרש מרו בפרש, אז אפשר לסמוך על הרוב, פה אין רוב, אבל מה שכן זה חצי חצי, זה חצי סיכוי שהוולד פסול, חצי סיכוי שהוולד כשר, זה גם אינו סיבה לאסור מן התורה. למה? והתורה אמרה לא יבוא ממזר, זה ציטוט חלקי של הפסוק, לא יבוא ממזר בקהל השם וכו'. ומה דורשים מהפסוק הזה? ממזר ודאי הוא דלא יבוא, כפי שהפסוק אומר לא יבוא בקהל השם. אבל מי אסור מדורייתא לבוא? מישהו ממזר בוודאי, הממזר ספק, כמו המקרה שלנו השטוקי. גם אם היא הלכה לפסולים, כמובן אנחנו לא יודעים, אבל גם אם ניקח את זה בחשבון, סך הכל זה רק מחצה מחצה, זה נקרא ספק. אז הוולד הוא יהיה במצב הכי גרוע, הוולד של האישה הזאת שאנחנו לא מכירים בעלה או מי שבעל אותה, זה ממזר ספק יבוא. אני חוזר עוד פעם, ממזר ודאי הוא דלא יבוא, כלומר לא יבוא בקהל השם, הממזר ספק יבוא בקהל השם, בקהל ישראל. יש עוד לימוד מהפסוק הזה שהוא פחות נוגע אלינו עכשיו, אבל לכן סימנו או עיקפנו את השורה בסוגריים. אבל ההמשך של הכלל הזה שנלמד מהפסוק לא יבוא ממזר, כתוב לא יבוא ממזר בקהל השם, בקהל ודאי, כלומר אצל ישראל ודאי הממזר אסור, הוא דלא יבוא. אני קורא עוד פעם, בקהל ודאי הוא דלא יבוא, בקהל ספק יבוא. וזה הדוגמה של ממזר עם שטוקי, גם זה אינו איסור דורייתא. אז שטוקי בקהל השם אינו אסור מן התורה, ושטוקי עם ממזר אינו אסור מן התורה. מה כן אסור מן התורה? ממזר ודאי עם ישראל ודאי. ומה טעם אמרו שטוקי פסול? הגענו לנקודה שהאיסור שטוקי הוא מדרבנן, למה קבעו שהוא אסור? גזרה שמה עיסה אחותו מאביו. הוא, השטוקי הזה, לא יודע מאביו. אז הוא ימצא אישה, אולי מישהו האבא שלו, גם האבא שלה. שואלת אומר, אלא מעטה, שטוקי, שטוקית, לא עיסה, שמה עיסה אחותו מאביו. הגמר יוצא מהנחה ששטוקי מותר בשטוקית. ולכן כמו שואלת, לפי מה שאתה העלית עכשיו שלא שמה עיסה אחותו מאביו, שטוקי הוא לא יודע מי אבא שלו, שטוקית לא יודע מי אבא שלה, אולי זה אותו אדם. ואיך נוכל להתיר שטוקי להתחתן עם שטוקית? הרי החשש קיים שמה עיסה אחותו מאביו. רק נוסיף עוד פעם ששניהם, שטוקי הוא יודע מי אמו, ושטוקית יודעת מאימה. הגמרא דוחה, לא, אין מקום, אין בסיס לאסור שטוקי לשטוקית. למה? כל כי הני מזנו ואז לי, אותו גבר הוא מזנה עם כל נשות העיר, זה מה שיוצא אם תעלה את זה כחשש. אומר רש"י בשורות הרחבות מתחת לגמרא, כל כי הני מזנו בתמיהה, וכי כל בעילות הנמצאות נטיל על אביו של זה לומר הוא הוליד כל שטוקי העיר. נמשיך בגמרא, בת שטוקית לא יישא, כאן אנחנו אומרים שעל פי החשש שמה יישא אחותו מאביו, יש בסיס לומר ששטוקי לא יישא בת של שטוקית, לא יישא שמה יישא אחותו מאביו. ואנחנו מתירים שטוקי עם בת שטוקית. אנחנו הוספנו בשולי הדף תרשים, יש כוכבית, שטוקי עם בת שטוקי. פה נבדוק איך זה נוצר, מה זה. אז יש לנו בתרשים, אתם רואים אמא, יש שתי אמאות, אמא מצד ימין הולידה שטוקי, אנחנו לא יודעים מי בעל אותה. האמא השנייה הולידה שטוקית, אנחנו גם לא יודעים מי בעל אותה, יכול להיות שזה אותו אדם, זה אנחנו לא יודעים. עכשיו השטוקית הזאת היא התחתנה עם גבר שאנחנו יודעים מי הוא. הוא בתרשים מופיע כבעל עם עיגול. עכשיו הוא יכול להיות הזה שאבא של השטוקית, וגם יכול להיות הוא האבא של השטוקי. בכל אופן השטוקית התחתנה נישואים, נגיד את זה, ידועים עם בעל ידוע, והולידו מ בת שטוקית. עכשיו הבת שטוקית הזאת היא יודעת מהוריה, אבל לפי מה שאתם רואים בתרשים יכול להיות שהיא אחותו של השטוקי, כי מי האבא של השטוקי לא יודעים. יכול להיות שהוא האבא של הבת שטוקית, וזה מחזיר אותנו לחשש שמה אחותו מאביו. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אז למה לא אוסרים שטוקי עם בת שטוקית על, 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 על פי החשש הזה? אלא אומר, ממשיך הגמרא ואומר, אלא לא שכיחה, לכן לא גוזרים. החינמי שטוקי עם כשר לא שכיחה. אז השאלה, למה הרבנן אסרו? דרך כלל הרבנן גוזרים ועושים דברים שהם שכיחים, דבר שאינו שכיח לא גוזרים. רשי באמצע שורות הרחבות אומר, אלא לא שכיח, מסקנה דקושיה היא, אלא להכי לא חיישינן, לא חוששים שמה יישא אחותו מאביו, משום דלא שכיח שתינשא לא אחותו. אינמי שטוקי מילתא דלא שכיחה. כל התופעה הזאת שילד שנולד מאמא שהוא יודע ולא יודע מי אביו, כל הדבר הזה הדבר לא שכיח, ומילתא דלא שכיחה לא גזרו ברבנן, וזה עיקר. אנחנו חוזרים לגמרא, מה מעסיק אותנו? מה הסיבה שאסרו שטוקי לבת ישראל? אומר הגמרא, אלא מעלה עשו ביוחסים. מחמירים בענייני יוחסים, החכמים יוצאים מגדר הרגיל ומחמירים. לשים לב שהשורות הבאות מסומנות גם כאן כנקודה ארוכה. וימה רבה, דבר תורה אסופי כשר. אסופי, כפי שהזכרנו בעבר, הוא נאסף מן השוק, הוא לא יודע מי אביו ולא יודע מי אמו. מן התורה אומר רבה שהוא כשר להתחתן עם קהל ישראל. הרי הסופי הוא כשר והוא לא ממזר מן התורה. מהי טעמה? למה אנחנו אומרים שהסופי כשר? מה אתה חושב, שאולי הוא הילד שמצאת בשוק, שנאסף מן השוק, הוא ממזר? מסביר הגמרא, אשת איש, אם היה מדובר שאימא שלו, של הוולד, הילד הזה שמצאת, הייתה אשת איש שנבלה על ידי גבר זר, היא לא הייתה זורקת אותו לשוק. כי בבעלה תולה, היא יכולה לתלות את הילד בפעלה. אז אין לה סיבה לזרוק את הילד לשוק. מהי איקה? מה עוד יכול להיות? לגבי הילד שמצאת בשוק. מיעוט ארוסות שארוסה לא יכולה לתלות בבעלה. ומיעוט שהלך בעליהם למדינת הים. שיש כאן אשת איש, כי ארוסה גם כן אשת איש, אישה שהלכה בעלה למדינת הים גם כן, והם שני מצבים שאם הרו לא יכולים לתלות את הוולד בבעליהן, ואולי מה שמצאת, הילד שמצאת הוא מבעילה עם ארוסה, או בעילה עם אישה שבעלה לא נמצא, אבל מה? כיוון דאיקה פנויה ואיקה נמי דמחמת רעבון, יש נגיד ספקות או משקל נגד פנויה שהיא הלתה. יש להסביר שהילד שנמצא זרוק בא מפנויה. עכשיו פנויה מדורייתא שהלתה, אין הוולד, זה לא אשת איש, אז הוולד הוא כשר. יש גם מצבים שבגלל החוסר יכולת להחזיק את הילד, בגלל שנות רעבון. זה מצב שזוג נשוי, עוזבים את הילד בשוק, כי פשוט לא יכולים להחזיק אותו, ומקווים שמישהו אחר שיש להם זכות ימצא את הילד ויגדל אותו. אז גם זה אינו מצב של ממזרות, הרי שוב פעם אני מזכיר, מדובר בזוג נשוי, רק שבגלל רעבון עזבו אותו. אז יש לנו, אם שמים את הדברים על מאזניים, אז מצד אחד יש לנו את הארוסות או הלך בעלי מדינת הים, שהילד בא מהם, ואז הבעיה כן של ממזרות, אבל מצד שני, יש את המקרים של פנויה שהלתה וילדה, או מחמת רעבון שהזוג כשר עזבו את הילד. מה נוצר? הווה פלגה ופלגה. זה ספק. חצי סיכוי שהוא ממזר, חצי סיכוי שהוא כשר. זה ספק. והתורה אמרה, כמו שדרשנו מקודם, לא יבוא ממזר בקהל השם. ממזר ודאי. הוא דלא יבוא, ממזר ספק, כמו הנידון שלנו, אותו הסופי, הוא ממזר ספק, יבוא, יכול לבוא בקהל השם. בקהל ודאי, הוא דלא יבוא, ממזר ממש, ממזר ודאי, לא יכול לבוא בקהל ודאי, בקהל ספק, יבוא, ממילא ממזר מותר בסופי, וישראל מותר בסופי. ומה טעם אמרו הסופי פסול? אחרי כל מה שאמרנו, למה הרבנן אסרו בין ישראל להתחתן עם הסופי? שמה יסח אותו מאביו. אנחנו נסתכל ברשי, שלוש שורות מסוף העמוד, שמה יסח אותו מאביו, ואחותו מאימו לקה למחש, כיוון דמכירים את חמותו שהיא בחזקת כשרה, לא מספקינן לה במזנה, לומר שהוא היה בנה והשליחתו. אז לגבי ישראל, הוא לא יכול מדרבנן להתחתן עם הסופי, כי אולי מישהו האבא שלו גם האבא של האסופית. ואם כן, הם אח ואחות מאותו גבר, מאביו. אז אלא מייעתה שאתה אומר שהאיסור של ישראל עם הסופי הוא בגלל החשש שהם ייסח אותו מאביו, הסופי, הסופית לא ייסח, ואנחנו יודעים שזה מותר, אז למה הם לא אסרו על בסיס שמה ייסח אחותו בין מאביו בין מימו? הנה יש שני ילדים שכל אחד מהם לא יודעים מההורים שלהם, אולי הם אח ואחות בין מאביו בין מאמו. הגמרא דוחה את זה. כל אני שדי ואזלי, רשי כותב, כל אני שדי ואזלי, וכי כל בנים שהיו לה השליחה שנחזיק כל הנאספים בני אם אחת, ובספק בני אב אחד ומשתי אמהות, נמי לא, שיש כאן שתי אמהות נפרדות אבל אותו גבר בא על שתיהן, גם זה לא, כי גם אומר כל הני מזנו ויעזלי כמו שאלינו מוקדם יותר. אז אבל אם אתה אומר שיש כאן גזירה שמה יישא אחותו מאביו, למה שלא נאסור הסופי והסופית? ואז הגמרא ענתה, כל הני שדי ואזלי. ממשיך הגמרא, בת הסופי לא יישא שמה יישא אחותו. וגם פה אנחנו הוספנו תרשים בשולי העמוד, אנחנו יצרנו מצד אחד הסופי שהוא לא מכיר מהוריו, ובת הסופית אולי האבא שלה שהיא יודעת מזה, כי במקרה של בת הסופית הגבר התחתן עם אישה, אומנם האמא היא הייתה הסופית אבל הבעל הוא ידוע, היא יודעת מאבא שלה, ואולי האבא של הזאת בת הסופית, מה שציינו או כתבנו בעל בעיגול, אולי הוא האבא של האסופי. ואז הכתבה אומר על הקטע הזה וגם על הקטע הקודם שיש כאן חשש של מעשה זנות רק אחת, שאותו בעל הוא זה שהוליד את האסופי, וכעת הוא בנישואים, זה לא זנות, זה לא שייך לשאול שגם פה כל, כמו שאמר, כל הני מזנו ואזלי, זה לא שייך פה, כי רק מעשה זנות אחת קיים כאן, כי בהולדת בת הסופית זה היה מתוך נישואים גמורים. אז השאלה שוב פעם, למה אם אתה אומר שהאיסור הסופי עם ישראל זה בגלל שמה יישא אחותו מאביו, גם פה קיים החשש, ובכל זאת אנחנו מתירים בת הסופי, אלא למה מתירים ישראל עם בת הסופי, אלא לא שכיח. החינמי לא שכיח, גם הסופי עם ישראל לא שכיח, כמו שראינו מקודם ברשי. אז למה אסרו הסופי עם ישראל, אלא מעלה אסו ביוחסין? בתחום יוחסין אנחנו החכמים החמירו. אמר, לפני שנתקדם, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו סימנים ומצבים של הילד שנמצא המעידים עליו אם הוא הסופי חשש ממזר או לא. כלומר, אין חשש ממזר. אנחנו ממשיכים, אנחנו מסיים את הדף. אמר רבה בר רבונה, מצאו מהול ילד, מצאתי ילד בשוק מהול, עבר ברית מילה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אין בו משום הסופי. יש כאן רשימה של דברים, ואנחנו הבלטנו על ידי פס כפור, מה שכתבנו תחת הכותרת מבנה, תופעות שמעידים על כך שאין בו משום הסופי או שיש. מעוינים יופיעו, הם תופעות שיש בהם שתי אפשרויות, לדעת אם יש בו או אין בו משום הסופי. אז בינתיים אמרנו שמצאת מהול, אין בו משום הסופי, ורשי בשורה הראשונה, אין בו משום הסופי, דאי לאו דקשר הוא לא הווה תלחווה למימעל לי. ממשיכים בגמרא, משלתי אידמי, איבריו של הילד הם מסודרים, מתוקנים, אין בו משום הסופי. רשי כותב, אין בו משום הסופי, שורה שלישית, היא פסול הוא, לא הווה מתקנה להועיל ודעתה להשליחו. אז איך הוא נמצא שם בשוק? אלא מחמת רעבון הוא שלח. ממשיך הגמרא, שייף משחה, ומלא כוכלה, משכו את הילד בשמן. או מילו כוכלה, זה דבר שמוסיפים סביב עיניים, ורשם מביא פוטו רמי חומרי. על זה רשי מסביר, קשרים שעושים לרפואה ותולים לתינוק, מה עוד? טלי פיתקה, זה כמאה בכתב, וטלי כמאה זה כמאה שעשוי משורשים, שורשים של צמחים. כל הדברים האלו שמנינו, אין בו משום הסופי. כמו שאמרנו מקודם, שהדברים האלו מראים על כך שההורים חסו על חייו, וזה מוכיח שרשי אומר והוכיח תחילתה שאו אהבתו ולא השליחתו למות. אלא כמו שאמרנו מקודם, אז למה הוא שלח בכל זאת? בגלל מצב של רעבון. טלי בדיקלי, מצאו ילד תלוי בתוך סל, והוא תלוי, הוא כאילו לא מונח על הרצפה, אלא מה? יש לבחון אם את ילי חיה, אם חיה יכול להגיע לתרוף אותו, יש בו משום הסופי. אין אם לאו, אם הוא תלוי בגובה כזה שחיה לא יכול להגיע אליו, אין בו משום הסופי. זרדתה, זה אילן, זה סוג אילן ששמו זרדתה. סמיכה למטה, אם הוא מונח או תלוי באילן הזה קרוב לעיר, קרוב לעיר יש בו מזיקים, כמו שאמר בפסחים מלמד. אז אם הילד נמצא תלוי בזרדתה סמוך לעיר, יש בו משום הסופי, ואם לאו, לא סמוך לעיר, אין בו משום הסופי. רשי כותב, זרדתה דסמיכה למטה, איתה לי באילן ששמו זרדתה, ומביא לשון לועזי, היא סמיכה למטה, זה סמוך לעיר, אף אגב דלא מתי לי חיה, גם אם חיה לא היה מגיע הגובה שבו נמצא, יש, בכל זאת, יש בו משום הסופי, ומרבה פסחים, זרדתה דסמיכה למטה, לא פחיתה משיטין שידי, שידים, שישים שידים, לא פחות מזה. סימן שההורים רצו להרוג את הילד, לחסר את הילד. וזה מעיד על כך שמדובר בממזר. בי כנישתה, אם הילד נמצא בבית כנסת, ורשי מציין שבתי כניסיות שלהם היו חוץ לעיר. אז בי כנישתה, סמיכתה למטה, ושכיחי בי רבים, ורבים מבקרים שם, עוברים שם. רשי אומר רבים כמו אורחים, אז אם עוברים שם הרבה, אין בו משום הסופי, ואם לאו, אז מדבר בבית כנסתה שלא שכיח ברבים, יש בו משום הסופי, כי בית כנסת כזה יש בו מזיקים. אמר המימה, אי פירה, פירה זה כמו בור, דסופלי, שממלאים אותו עם גרעיני תמרים, שזה מאכל בהמות. רשי כותב, פירה דסופלי נמצא בחפירה עשויה להטיל שם גרעיני תמרים למאכל בהמות, יש בו משום הסופי, דחוץ לעיר, אבדילי, ושכי חיבור מזיקין. אז זה מה שהמימה אומר כאן, שילד שנמצא באותו פירה דסופלי, יש בו משום הסופי. כלומר, חשש ממזרות, כי שכיח שם מזיקין. חריפת דנערה, אם מצאו הילד באמצע ערוץ, נער, ששם הזרימה היא חזקה, אין בו משום הסופי. פשרי, יש בו משום הסופי. ורשי מסביר, חריפת דנערה נתנו בעריבה, עם סל, מזכיר קצת משה רבינו, והשליחתו לאמצעית הנער. שמו אותו בכלי, כלי שצף, עריבה, עם קערה, משהו ש... שיכול לצוף בנהר, ושמו את הילד, הילד נמצא באמצע הנהר, מקום שהספינות עוברות תמיד, אין בו משום הסופי, דלכך תלכה להליכו עד חריפות הנהר שיעברו ספינות שם וימצאו. ממשיך רשי, פשרה מקום שיפוע הנהר על ידי הפשרת שלגים שאין דרך ספינות לעבור שם, יש בו משום הסופי. ממשיך הגמרא, צידי רשות הרבים, אין בו משום הסופי. רשות הרבים, יש בו משום הסופי. אמר רבה, וכאן יש סימון, שבשוליים תחת הכותרת מבנה, אתם רואים רבה מופיע כאן ועוד כמה שורות במשולש. בירור בגמרא, ההי אמר רבה את דברו, בשני רעבון אין בו משום הסופי. בגמרא אמר רבה, ובשני רעבון אין בו משום הסופי. הדרבה ההי, היה לפני כן רשימה של מצבים, ואנחנו רוצים לדעת את הדברים האלו שאומר רבה לאן זה שייך. והשאלה פה ממשיך כמה שורות, לכן סימנו את השורות האלו כקושיה ארוכה. אז על מה שייך דברי רבה? אי למה הרשות הרבים, זה היה מספר 5, שמה? מדובר פה בשני רעבון, הילד הושלח לרשות הרבים, ואתה אומר, אין בו משום הסופי. הייתכן? הייתי בשני רעבון, קטללי, בגלל שזה שני רעבון, מה היא? היא תשים את הילד במקום שהוא יהרג? הרי ברשות הרבים עוברים ושווים כל מיני גורמים שיכולים לסכן את הילד. אז מה זה בשני רעבון אין בו משום הסופי? בגלל שזה שני רעבון, ההורים שמים את הילד במקום שיכול להרג? ולא עצידי רשות הרבים, אולי זה כוונת רבה. גם זה נדחה, מה יראה שני רעבון? למה כדי לומר שאין בו משום הסופי אתה צריך להגיע לצידי רשות רבים? אני חוזר עוד פעם, אם מדובר בילד שנמצא בצידי רשות רבים, מה שייך שני רבון כדי להגיד אין בו משום הסופי? אפילו בלא שני רבון אין בו משום הסופי, כי צידי רשות רבים זה מקום שמור יחסית. אז לאן שייך דברי רבה? אלא כי איתמר דרבה, אהד ימר רבי דמר, רבי אבא אמר רבי יהודה, בר זבדי אמר רב. כל זמן שבשוק, אביו אמו נאמנים עליו. אם ילד נמצא בשוק ובאים שני אנשים, באים האמא ואבא ואומרים, זה ילד שלנו, נאמנים עליו. נאסף מן השוק, אין נאמנים עליו. מה הייתה מה? אמר רבה, הועיל ויצא לו שם הסופי. אז מאחר שיצא שם הסופי, אנשים לא יכולים לבוא ולהגיד שזה ילד שלנו. ואמר רבה, הוא בשני רעבון, אף פי שנאסף מן השוק, אביו ואמו נאמנים עליו. רשי כותב בשני רעבון, שהרבה נשלחים לא רצו חכמים לפוסלה מחמת יציאת קול. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שלושה שנאמנים לאלתר, אבל לא לאחר זמן. הגמרא, אמר רב חיסדא, שלושה נאמנים לאלתר, אלו הן. רק נציין דברי רש"י, שמדבר על כך שהם נאמנים לאלתר, ולא לאחר זמן, אבל כל שאר הנאמנים נאמנים נמי לאחר זמן. אז יש כאן רשימה מיוחדת שכדי להיות נאמן צריך להיות במצב מיידי. אז חוזרים לגמרא, אלוהים אסופי חיה ופותרת חברותיה. כל אחד יוסבר. אסופי הדאמרן, מה שאמרנו עכשיו, שכל זמן שהילד עדיין בשוק ושניים באים ואומרים אנחנו הורים, אז הם נאמנים, אבל לא אחר שנאסף מן השוק. חיה, אישה שהיא מיילדת, דתניה, חיה, זה עוד פעם, זה אישה מיילדת, נאמנת לומר אם האישה מולידה, היולדת מולידה זוג תאומים. אז החיה נאמנת לומר, זה יצא ראשון, והוא הבכור, עם כל המשתמע מכך, בפרט לקבל פי שניים בירושה, ואם מדובר בפדיון הבן, לידה ראשונה, אז הוא יהיה הבכור שצריכים לבדות אותו, וזה יצא שני. באמת ואומרים שלא יצתה וחזרה, אבל יצתה וחזרה אינה נאמנת. אבל זה אומר, הוחזקה לעומדה, נאמנת. ואם לאו, אינה נאמנת. מה ההבדל בין הוחזקה על עומדה לעניין של חזרה, יצתה וחזרה? איכא בינהו דעדר הפא. לפי רבי אלעזר, אם היא החזירה פניה אחורה, אז היא כבר מאבדת את האמינות. לפי רבי אלעזר צריך להיות שהיא לא אפילו מחזירה את פניה, לא מסתובבת. פותרת חברותיה, מה היא? תתנן. אנחנו כאן מביאים מקור בענייני נידה. תתנן, שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת, ומובא ברש"י שהן משולבות, כלומר דבוקות זו בזו, שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן, כולן תמיות, כולן בחזקת נידה. בדקה אחת מהן, היא עשתה בדיקה גופני ונמצאת תמיה, שהדם נמצא בגופה, היא תמיה וכולן טהורות. אמר רב חיסדא שבדקה עצמה כשיעור וסת, מיד לאחר שמצאו אדם על המיטה, היא עשתה את הבדיקה הזאת ומצא דם בגופה, אז זה יתאר את השאר. אבל שוב פעם, זה כשיעור וסת, עניינו מיד. תנו רבנן, וכאן אנחנו הוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו רואים פס מקווקו, והבלטנו את המילה נאמן, נאמנות של אנשים מסוימים. והבלטנו עם צורת בית חיה, ובעוד כמה שבועות תראו בעל מקח, ובעמוד הבא אתם תראו שורה רביעית, דיין. ובנוסף לכך יש לנו פס מפותל שמבליט במה דברים אומרים, הסימונים האלו יופיעו פעם אחר פעם בשורות הבאות. תנו רבנן, נאמנת חיה, עוד פעם חיה הזאת היא מיילדת, והיו כמה נשים בבית אחד, אז היא נאמנת לומר זה כהן. כלומר, הוולד הזה היא באה מאישה שנשואה לכהן, וזה לוי, זה נתין, וזה ממזר. באמת אומרים שלא קרא עליה שם ערער, אבל קרא עליה ערער אינה נאמנת. מה זה ערער? שהגידו על ולד מסוים שזה בנה של אשת ממזר. אז כל זמן שלא היה ערער, היא נאמנת לקבוע שזה כהן, זה לוי, ונאמין לה עם כל המשתמע מכך. רש"י כותב שלא קרא עליה ערער, שלא יצא מעורר על הוולד לומר זה בנה של אשת ממזר. הגמרא שואלת, ערער דמי, אילם ערער חד, שאדם אחד בא וערער. ואמר רבי יוחנן, אין ערער פחות משניים, אלא ערער תרי. ויבאתם לעולם אמלך ערער חד, שגם הערעור של אדם אחד יכול להחליש את האמינות של החיה. אז ומה עם הכלל של רבי יוחנן? וכי אמר רבי יוחנן, ערער פחות משניים, הני מילי איך דעית חזקה דקשרות. אבל איך הדלקה חזקה דקשרות? כמו פה אנחנו מדברים על ולד שרק עכשיו נולד, לא נוצר סביבו איזו חזקת כשרות. חד נמי מהמן, ליצור את הערער. נאמן בעל מקח לומר לזה מחרתי ולזה לא מחרתי. באמת ואומרים, בזמן שמקחו בידו, שהמקח הפריט שעומד למחירה עדיין בידי המוכר, אבל אין מקחו בידו אינו נאמן. רש"י מוסיף כמה פרטים שנלמד ביחד. לזה מחרתי, ארבע שעות מהסוף, עם שניים מעורים על המקח. זה אומר מחרת לי, וזה אומר לי מחרת, ושלי המקח. וכמן מוקילה ששניהם נתנו לו דמים, כל אחד ואחד, דמים שלמים, אחד מדעתו של המוכר, ואחד בעל כוחו, ואחד מהטוענים פה דחף את כסף התשלום ליד המוכר. בזמן שמקחו בידו, אומר רש"י, דרמיה עלי, זה מוטל על המוכר למידק, שלא לחזור לו מזה, ולהחזיר לו דמיו, ויתן המקח למי שלא נמכר לו, כי מצב כזה ממש לא רצוי. תקם לי, כי זה מעמיד את המוכר במי שפרה. זה ביטוי מקוצר, אבל יש כללה למי ש... חוזר ממקח, חוזר בו. הלכך מידק די, כל זמן שהפריט בידו, הוא יודע מי נתן לו את התשלום מרצונו ומי שדחף לו. אבל בזמן שאין מקחו בידו, רש"י כותב, ושניהם אוחזים בו, שני המתווכחים אוחזים בפריט, אינו נאמן, המוכר אינו נאמן, תקבע דלב עלי רמיה, תו לא דייק לזכור למי הוא. מאחר שזה כבר אינו בידו, אז אין כאן בעיה של הוא חוזר בו, כל זמן שהוא מחזיק בפריט שעומד למחירה, אם הוא חוזר בו, אז קיים את ה... זה כללה, לא הסברתי, לא הרחבתי מקודם, מה זה מי שפרה, אבל זה מי שחוזר בו מהמקח. אבל מאחר שהוא כבר נתן, זה כבר יצא מידיו, אז אין כאן עניין של חוזר בו, ולכן הוא כבר לא מדקדק מזה שדחף לו את הכסף נגד רצונו מי שנתן לו בהסכמה. אנחנו ממשיכים לדף עין דלת עמוד א', שוב פעם אנחנו עוסקים בבעל מקח ששניים שעומדים בפניו מתווכחים שלי מחר. ושואלת הגמרא, ונכסי זוזי ממן נקת? ורשי בשואה ראשון אומר כסק הדייטר שלא קיבל מאות אלא מאחד מהם. ודאי מד ידח יזוזי דמן קביל, אם הוא קיבל רק מאחד מהם הוא ודאי יזכור ממי הוא קיבל את הכסף. אז עונה הגמרא, למה אנחנו לא מבררים ממי הוא קיבל את הכסף? לא צריכה, המקור שלמדנו נצרח במקרה דנקת מתרוויו ואמר, המוכר הזה קיבל כסף משניהם, והמוכר אומר לנו אחד מידתי ואחד בעל כוחי, ולא ידיע אי מידתו ואי לא מידתו, כי קיבלתי כסף משניהם, אחד בהסכמתי ואחד הוא דחף לי את הכסף בעל כוחי, ואין, לא ידוע לנו מי הוא מידתו ומי הוא שלא מידתו. ולכן המקור קבע שכל זמן שהפריד הוא ביד המוכר הוא נאמן לומר למי הוא מחר, ואם לא אז הוא לא נאמן. נאמן דיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי. באמת ואומרים שבעלי דינים עומדים לפניו, אבל אין בעלי דינים עומדים לפניו אינו נאמן. שאלה, ונכסי זכותה מן נקית? בואו נבדוק מי מחזיק בה בשטר המזכה. רש"י כותב ונכסי זכות המן נקט ביד איזה מהם פסק דין של זכות. הגמרא עונה למה זה לא ניתן, לא צריכה דקריע זכותיו. שואלת מה ונהדר ונדאי לינו, למה שלא חוזרים לדון אותם? למה כל ההתלבטויות פה? תך שהדיין יחזור וידין. הגמרא עונה בשודה דדייני. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, ונדר ונדיינינו, למה ליקולי היי? למימר אינו נאמן, מה לנו ולאמונתו? נדר הוא עצמו או אחר וידונם לפי טענותם. הגמרא עונה בשודה דדייני, בדין שאינו תלוי בטעם, אלא הכל בפיו של דיין. אולי אפשר לומר במידה מסוימת, תלוי בהרגשה. כי ההיא דכתובות, תאמר, היה אדם שמר נכסי לטוביה. בן אדם רצה לתת נכסים לטוביה, עתו שני טוביה. שניהם קרובים, שניהם שכנים. כאילו, אין הבדל מהותית בין אותם שניים ששמם טוביה. ואמרינן, אז איך פותלים כזה דבר? אומרים, שודה ודייני. למי שיתנדב לב הדיין לומר נראה לי שזה היה רגיל אצלו יותר, לזה נתן. וכיוון שפסק כן, אם בא לחזור אינו חוזר, ולפי כך אין רוצים לחזור מדין, שמה יתנו ליבו לצד השני. אז לכן אנחנו לא יכולים להציע שיחזור וידון אותם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שלושה נאמנים על הבכור. אמר רב נחמן, שלושה נאמנים על הבכור, אלו הם חיה המילדת, אביו ואמו. חיה לאלתר, אנחנו נגענו בזה מקודם. אמו כל שבעה, רש"י כותב כל שבעה, שעדיין אין אביו מכיר בו, שלא יצא מתחת ידי אמו להיכנס לברית. מכאן ואילך מותר לאביו להכירו, כי לכתיב בפסוק כתוב יכיר. המשיך הגמרא, אביו לעולם, הוא נאמן לעולם לומר זה בכור. כדתניא, יכיר, על פי התורה, פסוק בספר דברים. ומה לומדים מהמילה הזאת יכיר? יכירנו לאחרים. מכאן המבידה, נאמן אדם לומר זה בני בכור, וכשם שנאמן לומר זה בני בכור, כך נאמן לומר זה בן גירושה וזה בן חלוצה. וחכמים אומרים, הם חוקים על רב יהודה בנקודות האחרונות, הם חוקים ואומרים אינו נאמן, אז על מה? לומר בן גרושה, בן חלוצה. אבא שאול היה קורא לשטוקי בדוקי. וכאן הגמרא שואלת שאלה, סימנו את השורות הבאות כשאלה ארוכה, מהי בדוקי? אנחנו רוצים לדעת מה עומד מאחורי דבריו של אבא שאול. היא למה שבודקים את אמו ואומרת, לקשר נבעלתי, נאמנת, כמן. לא, להגיד כזה דבר כמי זה, בבחינת תנאים, כרבן גמליאל, שמופיע במסכת כתובות, שמעניק נאמנות לאישה. אנחנו לא ניכנס לסוגיה ארוכה שנמצא שם במסכת כתובות, אבל זה הכוונה שמזכים פה רבן גמליאל, שאומר שהאישה נאמנת. האם זה מה שאבא שאול רוצה לומר, שבודקים את אמו והיא אומרת כאשר נבעלתי שהיא נאמנת? תנינה חדה זימנה, אנחנו למדנו את זה כבר, דתנן, וזה מה שמובא מסכת כתובות, הייתה מעוברת ואומר, ואמרו לה, שאלו אותה, מה טיבו של עובר זה מבחינת ייחוס? אמרה להם, מאיש פלוני וכהנו, כלומר מיוחס. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת. רבי יהושע אומר, לא מפי אנו חיים. רבי יהושע חולק עליהם, ואמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבן גמליאל. אז אנחנו כבר יודעים, אנחנו לא צריכים את המשנה כאן של אבא שאול לומר ש ששטוקי הוא בדוקי, וזה אומר שסומכים על על מה שהאישה אומרת. אנחנו כבר יודעים שהאישה נאמנת. אנחנו נסתכל ברשי, שבודקים את אמו ונאמנת, כמן, קרב גמליאל בתמיעה, למה לרבי שהוא סידר את המשניות למתנה, לפלוקתה, ללמד מחלוקת הזאת בתרי דוחתי, בשני מקומות. לתני, עד אבא שאול התם, היה אפשר ללמד את דבריו של אבא שאול שם בכתובות, ככה, וכן היה אבא שאול אומר כדבריו, כמו רבן גמליאל. אז השאלה, למה יש צורך לשני משניות שאומרים פחות יותר אותו דבר? הגמרה עונה, חדה להכשיר בה, להכשיר את האישה שהיא אומרת שלקשר נבעתי, אז היא נשארת קשרה, קשרה לכהונה, לא מתחללת, וחדה להכשיר בביתה. אנחנו נסתכל ברשי, חדה להכשיר בה, ורב נמיר לא האמינה אלא לעצמה שלא נתחללה מן התרומה. כשהיא אומרת לקשר נבעלתי, למשל לכהן, או באופן כללי לקשר נבעלתי, היא לא מפסידה את הזכות לאכול בתרומה כאישה שנתחללה, אבל לא להכשיר אותו עובר, שאם בת היא, אם הוולד מתברר כבת, לא תנסה לכהן. על סמך מה שהיא אומרת שם במסך כתובות, לקשר נבעתי, זה לא ישקף כלום על הילד. אבא שאול מכשיר אף בביתה. דהמנתין, המשנה שלנו, אנחנו מדברים על הוולד, אף בוולד כאישו שטוקי. אז הצורך לשתי משניות זה כמו שאמרנו עכשיו, אחד זה רב אמרי הוא בא להכשיר בה, והאבא שאול בא להכשיר בביתה. אולי נסיף אף בביתה. ממשיך הגמרא ואומרת, הניחה שצריכים אבא שאול למען דאמר לדברי המכשיר בא פוסל בביתה, כלומר רבן גמליאל מכשיר את האם בלבד ולא את הבת, אלא למען דאמר לדברי המכשיר בא מכשיר בביתה, שאתה אומר שרבן גמליאל הוא בנוסף לכך שהוא מכשיר את האישה גם מכשיר את הבת, אבא שאול מה היית להשמין? מה בא אבא שאול לחדש לי? כי סך הכל זה מה שאבא שאול אומר, הוא בא להכשיר את הבת, את הוולד. כמו מסבירה, אבא שאול עדיפה בדרב אמיר, אבא שאול מוסיף מה שלא היינו יודעים מרב גניל, תהי מהתם הווה מינה הטעם דרוב קשרים אצלה. רבן גמליאל דיבר על מצב של אישה פנויה, ורוב העיר הם אנשים קשרים, הם מסים לכונה. אבל איך הדרוב פסולים אצלה, אימא לא, כמו מצב של ארוסה. והיא, ארוסה יש את איש. כמעט כל העולם עשויים לה, חוץ מהרוס, שאם הרוס בעלה, אז הוא לא פוסל. אז במקרה כזה שרוב פסולים אצלה, כגון מקרה של ארוסה, והיא אומרת שהיא הרתה מן הארוס. אימא לא. אם היה לי רק דברי רב גמליאל, הייתי אומר שאנחנו לא יכולים לסמוך עליה. ולכן אני צריך את אבא שור לומר שגם במצב כזה סומכים עליה. רש"י כותב, די מהתם אבא מיהני מיהך דרוב קשרים אצלה, כגון פנויה ורוב היו מסיעים לכונה, שהם קשרים. אבל היך דרוב פסולים אצלה כגון ארוסה. והיא אומרת מן ארוסו, או פנויה, מקרה אחר שהיא פנויה, אבל מה ואין רוב העיר מעשים לכהונה. אז אולי אם היה לי רק דברי אבנו לא היינו סומכים עליה. לכן אני צריך את אבא שול לומר שגם במצבים כאלו סומכים עליה. אמר רבה, הלכה כאבא שאול. עד כאן שיעורנו להיום.